אוקיי, בואו נתחיל את הצלילה שלנו להיום עם איזה פרדוקס חזותי קטן שממש תפס אותי. בואו נדמיין רגע של דת עץ דקה כזאת. ממש פשוטה.
כן, כמו צעצוע עץ קלאסי כזה של פעם.
בדיוק. שלדה קטנה שיושבת על ארבעה גלגלי עץ עגולים, ועל החלק העליון שלה מורכב בלון שחור, שמחוברת אליו קשית פלסטיק צהובה ובולטת, שפונה ישר לאחור.
שזה כבר מבנה שגורם לך לחשוב מה בעצם קורה פה.
לגמרי. אז אנחנו מנפחים את הבלון, עוזבים אותו, ופתאום זרם חזק של אוויר פורץ החוצה, אחורה, מתוך הקשית.
והמכונית, היא פשוט מזנקת קדימה.
נכון. על פניו, כאילו זה נשמע כמו איזה חידת היגיון לילדים, אבל המסמכים שאנחנו צוללים אליהם היום, שזה בעצם כולל מערך שיעור, הנחיות הדרכה למורים, ותרשימים של מה שנקרא מכונית תנה.
של חברת טהרת תוכניות העשרה במים, כן.
בדיוק, תודה. אז הם משתמשים בדיוק בפרדוקס הפשוט הזה, כדי ללמד כמה מהחוקים הכי, כאילו, הכי עמוקים של היקום שלנו.
וזה באמת כלי מבריג. תראי, יש משהו בדיסוננס הקוגניטיבי הזה.
או הפער בין מה שרואים למה שקורה.
ממש ככה, לראות חומר נע בכיוון אחד, שזה האוויר, והתוצאה הפיזית היא תנועה בכיוון ההפוך לגמרי. זה מכריח אותנו לבחון מחדש את כל מה שאנחנו חושבים שאנחנו יודעים על תנועה, על כוחות.
הצעצוע הזה הוא בעצם כיתת אמן שמסתירה פיזיקה די מתקדמת בתוך חתיכת עץ וגומי. והמטרה שלנו היום היא איכשהו לגשר על הפער הזה.
לקחת את התצפית הפשוטה הזאת של ניפחתי בלון והמכונית נסעה,
ולהפוך אותה להבנה מכנית אמיתית, כאילו לדבר על דחף, על חוקי שימור, וגם על המציאות הקשוחה של הנדסה וחיכוך, אבל לפני הניכנס לפיזיקה התיאורטית הכבדה, אולי כדאי שנדבר רגע על האוויר עצמו.
מעולה. מאיפה מתחילים?
תחשוב על זה, סליחה, בוא נחשוב על בלון רגיל. אם סתם ניקח בלון, ננפח אותו ונשחרר אותו בחדר בלי לקשור. ייווצר פשוט כאוס מוחלט.
או, זה הניסוי הכי כיף. הבלון אף בצורה לא נשלטת, מתנגש בקירות, משמיע את רעש הפלוץ המוכר הזה.
לגמרי, הוא משתולל. למה בעצם?
זה קורה בגלל שהפתח של הבלון מתנופף לכל עבר, וקטור הפליטה של האוויר, כלומר הכיוון שהאוויר יוצא אליו, הוא משתנה בכל אלפית שנייה. פעם שמאלה, פעם למעלה, פעם למטה. אבל, וזה אבל גדול, ברגע שאנחנו מקבעים את הבלון לשלד את העץ היציבה הזאת,
ומאלצים את האוויר לצאת אך ורק דרך הקשית הקשיחה.
נכון, הקשית הצהובה שמכוונת בדיוק לאחור. אז אנחנו בעצם עושים בדיוק את מה שמהנדסי חלל עושים.
שולטים בווקטור הפליטה.
מילה במילה. אנחנו הופכים כאוס לכוח מניע ממוקד.
אוקיי, בואו נפרק את זה. כי האינסטינקט המיידי שעולה לי, ובטח לכל מי שלמד קצת על, נגיד, זרימה של אוויר או מים, הוא לחפש איזה הסבר שקשור ללחצים.
את מתכוונת להפרשי לחצים?
כן, הרי יש לנו כאן כמות אדירה של אוויר שנדחסת מתוך בלון רחב אל תוך קשית צהובה שממש צרה ממנו. זה ישר מעלה את המחשבה על אפקט ונטורי, נכון?
אוקיי, אני שמח שהעלית את זה.
כי האוויר מאיץ כשהוא נדחף דרך צוואר הבקבוק הצר הזה, וזה יוצר איזה תת לחץ שאולי כאילו שואב את המכונית קדימה.
אז זהו, שההשערה הזו כל כך נפוצה ואינטואיטיבית, עד שהנחיות ההדרכה במקורות שלנו ממש, אבל ממש מסמנים אותה כמוקש שצריך להיזהר ממנו.
רגע, באמת? יש שם הנחיה על זה?
חד משמעית. יש שם הוראה ברורה למדריכים שלא להשתמש באפקט ונטורי בשביל להסביר את התופעה למשתתפים.
אז הלחץ שנוצר בתוך הקשית הצרה זה לא מה שמושך את המכונית?
לחלוטין לא. תראי, למרות שבוודאי יש שם איזושהי דינמיקה של זורמים והפרשי לחצים בתוך הקשית עצמה, זה בכלל לא מנגנון ההנאה שמזיז את המסה של המכונית.
אוקיי.
מה שמרתק כאן הוא שהמנגנון מבוסס נטו על משהו אחר לגמרי, דחף.
פליטה של מסה לכיוון אחד כדי לייצר תנועה בכיוון הנגדי.
בדיוק. אנחנו מדברים פה על פיזיקה ניוטונית טהורה, וספציפית על החוק השלישי של ניוטון.
חוק הפעולה והתגובה המפורסם. כלומר, מערכת שזורקת חומר אחורה מקבלת תגובה קדימה.
נכון מאוד. החוק השלישי בעצם קובע שכאשר גוף אחד מפעיל כוח על גוף אחר, הגוף השני מפעיל בחזרה כוח שווה בעוצמתו, אבל מנוגד בכיוונו.
זה בלון המתוח מפעיל כוח על האוויר שבתוכו. הוא זורק אותו החוצה.
ובתגובה, אותו אוויר שנזרק מפעיל כוח חזרה לבלון, ודרך הבלון על המכונית כולה שמחוברת אליו.
וככה היא מאיצה. אבל רגע, כוחות שווים ומנוגדים לא מורים פשוט לבטל אחד השני, כאילו להשאיר אותנו באפס?
זו שאלה מצוינת, וגם אותה המקורות מבהירים. הכוחות לא מבטלים זה את זה, פשוט בגלל שהם פועלים על גופים שונים לחלוטין.
אה, כוח אחד פועל על האוויר, והכוח השני פועל על המכונית.
בדיוק. ולכן המכונית יכולה להאיץ חופשי קדימה, בזמן שהאוויר טס אחורה.
כאן זה נהיה ממש מעניין, כי אני רוצה לאתגר רגע את הדימוי הזה של הדחיפה. הניסיון היומיומי שלנו, עם תנועה, תמיד קשור בלדחוף נגד משהו חיצוני, מוצק.
תני דוגמה.
נגיד כשאנחנו הולכים, כפות הרגליים שלנו ממש תוחפות אחורה את הרצפה או את האדמה. או כשאנחנו שוחים בבריכה, הידיים שלנו גורפות ודוחפות את המים אחורה כדי שנתקדם.
נכון, ואז ההנחה הטבעית היא שגם פה קורה אותו דבר.
כמם, כאילו שהאוויר שפורץ מהקשית הצהובה מתנהג כמו איזה משות בלתי נראה, והוא דוחף את האוויר שנמצא בתוך החדר סביב המכונית.
אוקיי, וזה מוביל אותנו לאחד מרגעי השיא של מערך השיעור הזה, מה שמוגדר שם ממש בתור שקופית וואו, שתפקידה לנפץ מיתוסים.
שקופית וואו, נשמע מבטיח.
כן, ההנחה הזאת שהבלון זקוק לאוויר שבחדר כדי לדחוף אותו ולהישען עליו, היא שגויה לחלוטין.
שגויה? אז רגע, על מה הוא נשען?
תראי, אם היינו לוקחים עכשיו את מכונית העץ הקטנה הזאת ומכניסים אותה לתוך תא וקום מושלם, נניח ריק מוחלט, שאין בו מיליגרם של אוויר מסביב.
נניח שהבלון לא מתפוצץ מהלחץ, וזה.
נניח שלא מתפוצץ. האם המכונית הייתה נוסעת? התשובה היא כן. למעשה היא הייתה נוסעת אפילו הרבה יותר טוב.
וואו, כי היא פשוט לא הייתה לה שום התנגדות אוויר מלפנים לעכב אותה.
בדיוק. וזה בדיוק המקום שבו התפיסות של המון אנשים משתפשות כשמדברים על טיסות לחלל ועל טילים.
אה, כי חלל זה וקום. אם החלל הוא ריק מוחלט ואין שום אטמוספירה, על מה הטיל נשען כדי להאיץ? אין לו אוויר לדחוף נגדו.
וזו בדיוק הנקודה שרצו להעביר במקורות שלנו. טיל לא נשען על הסביבה שלו, הוא נשען על גזי הפליטה של עצמו.
רגע, הוא דוחף את הגזים של עצמו.
ממש ככה. המנוע הרקטי מאיץ את הגזים שנוצרים מהבערה של הדלק, ופשוט זורק את המסה שלהם החוצה בעוצמה מטורפת. עצם הפעולה של זריקת המסה הזו אחורה, זה מה שמייצר את הכוח.
אז מכונית הבלון שלנו היא הלכה למעשה רקטה זהירה על גלגלים?
בדיוק. הגומי של הבלון שמתכווץ מתפקד כמו סוג של תא בעירה שמספק אנרגיה, והוא דוחף את גזי הפליטה שזה האוויר הדחוס, החוצה, דרך הקשית.
והאוויר החיצוני שבחדר הוא בכלל לא רלוונטי, הוא רק מפריע לה. איזה קונספט יפה.
זה ממחיש כל כך טוב עד כמה העקרונות של הפיזיקה פועלים פשוט באותה צורה גם על השטיח בסלון וגם בחלל העמוק.
אבל בואו נתעכב רגע על השם של הערכה, כי המפתחים, מהרה, לא קראו לה מכונית רקטה או מכונית החוק השלישי. לפי המסמכים, השם שלה הוא מכונית טנה.
נכון, השם הזה נבחר בקפידה.
אז אם הבנו שזה דחף ופעולת תגובה, איך המושג הזה של טנה מתחבר לכל מה שדיברנו עליו?
קודם כל, במקורות יש ממש עזרה למדריכים להקפיד, להבחין בין תנה לבין מושגים כמו שיווי משקל, שזאת טעות שמלא עושים.
אז מה זה תנה בעצם?
תנה הוא בסך הכל מדד לכמות התנועה שיש לגוף מסוים. וזה מורכב רק משני משתנים פשוטים. המסה של הגוף, כמה הוא שוקל, והמהירות שבה הוא זז.
מסה כפול מהירות. P שווה M כפול V.
בדיוק, משוואת התנה הבסיסית. והיופי פה הוא שאפשר להסתכל על התופעה של המכונית שלנו דרך שתי ידשות שונות לגמרי. או לדבר על כוחות שדוחפים, או להסתכל על זה דרך חוק שימור.
חוק שימור התנה.
בדיוק.
הרעיון הזה שסך כל התנה במערכת סגורה חייב להישאר קבוע, נכון? כלומר, לפני שאנחנו משחררים את הקשית מהאצבעות, המכונית, הבלון והאוויר בפנים, הכל במנוחה מוחלטת. אפס מהירות.
מה שאומר שהתנה הכולל של כל המערכת באותו רגע הוא...
אפס.
נכון מאוד. וחוקי היקום דורשים באדיקות שהתנה הכולל הזה יישאר אפס, אלא אם משהו מבחוץ יתערב.
אוקיי, אז ברגע שהאוויר מתחיל לצאת, ואסור לשכוח שלאוויר הזה יש מסה אמיתית, הוא יוצא במהירות גבוהה אחורה.
אז הוא נושא איתו כמות מסוימת של תנה לכיוון האחורי.
וכדי שהמתמטיקה של היקום לא תישבר ותישאר מאוזנת על אפס, המכונית עצמה פשוט חייבת לצבור תנה זהה לחלוטין לכיוון הקדמי.
תיארת את זה בצורה מושלמת. כדי לקרקע את זה קצת, המקורות מציעים כל מיני דימויים למשתתפים.
יש לי אנלוגיה מהחיים שעוזרת לי לדמיין את זה. בואו נדמיין שאנחנו יושבים על כיסא משרדי כזה עם גלגלים.
אוקיי.
אנחנו באמצע חדר עם רצפה ממש חלקה, ואנחנו מחזיקים בידיים איזה כדור באולינג כבד. אם ניקח את הכדור ונזרוק אותו קדימה בכל הכוח שלנו, אנחנו והכיסא נעוף בחוזקה אחורה.
אנלוגיה נהדרת. הענקת לכדור הבאולינג טנה מאוד משמעותי לכיוון אחד, כי הוא כבד, וזרקת מהר. אז המערכת הגיבה בלספק לך טנה לכיוון הנגדי. כדי לשמר את האיזון, 0 פלוס משהו שווה מינוס משהו.
רק שבמקרה של המכונית שלנו, היא לא זורקת איזה כדור באולינג אחד ענק בבת אחת.
לא, היא זורקת. מיליארדים של כדורי באולינג מיקרוסקופיים, חלקיקי האוויר, ברצף מתמשך.
זה ממחיש כל כך טוב איך מסה קטנה ממש, כמו קצת אוויר, אבל כזאת שטסה במהירות גבוהה, יכולה לאזן מסה גדולה, כמו מכונית עץ, שפשוט תנוע במהירות יותר נמוכה. התנה נשמר.
בדיוק. עכשיו, אם חוק שימור הטנה הוא כזה חוק אוניברסלי מוחלט, והמכונית קיבלה את הטנה של הקדימה...
היא תיאורטית צריכה להמשיך להתגלגל על השטיח בסלון שלי לנצח, לא?
תיאורטית כן, אבל היא נעצרת, ואחרי מטר או שניים היא עומדת במקום. פה המקורות של הערה לוקחים אותנו למעבר חד מהכובע של הפיזיקאי התיאורטי, ששואל למה הדברים זזים, אל הכובע של המהנדס.
ששואל למה לעזאזל הם נעצרים ואיך מסדרים את זה.
בדיוק. אנחנו נכנסים לעולם של חיכוך. הפיזיקאי חוגג את זה שהמשוואה עבדה, אבל המהנדס נשאר להתמודד עם עיבוד של אנרגיה.
המכונית פשוט מדממת אנרגיה קינטית מכל הכיוונים, לא?
לגמרי. יש לנו חיכוך מכני בין צירי הגלגלים לתושבות שלהם בעץ, יש התנגדות גלגול בין הגלגלים עצמם לרצפה, הרי לנסוע על שטיח ירגיש אחרת לגמרי מלנסוע על פרקט חלק.
בטח, וגם יש את הגרר האווירודינמי, אוויר שדוחף את החזית של המכונית והבלון אחורה בזמן שהיא מתקדמת.
נכון, וכאן מערך השיעור ממש מעודד את המדריכים לגרום לתלמידים לאמץ חשיבה של חקר מדעי אמיתי, כלומר לבודד משתנים.
אז מה כל זה בעצם אומר בפועל? כאילו, אם אני רוצה שהמכונית תיסע יותר טוב, אני לא יכולה פשוט להגיד בואו נשפר הכל ביחד?
לא, כמהנדסה את לא יכולה לעשות את זה. כלל הזהב של המדיינים שמופיע בהנחיות הוא לשנות רק משתנה אחד בכל פעם.
אוקיי, להוסיף משקל לשלדה, או אולי להחליף לקשית פלסטיק עבה יותר.
או ליישר את הצירים, או אולי להשתמש בבלון עבה יותר, שייתן לחץ התחלתי יותר גדול, כל שינוי כזה צריך להיבדק בנפרד, כדי שנבין מה באמת עשה את ההבדל.
בואו ננתח את העניין הזה של המשתנים. המקורות מראים שיש שתי אופציות לאתגרים שמציבים לתלמידים. אתגר מרחק, מנוסע הכי רחוק, לעומת אתגר מהירות, תחרות ההצעה למרחק קצר.
ופה נכנס הקונפליקט ההנדסי הכי יפה. המטרות האלה דורשות מבנה מנוגד לחלוטין.
נגיד באתגר המהירות. אם אני רוצה לזנק מהר ולנצח תחרות דרג של 2 מטר, אני מניחה שאני ארצה קשית כמה שיותר רחבה, כדי לשחרר את כל מאגר האוויר כמה שיותר מהר, ולקבל מלא דחף מיד.
נכון, תאוצה מקסימלית בזמן קצר.
זה בטח ארצה גם שהמכונית תהיה הכי קלה שאפשר, כדי שהיא לא תתנגד לדחיפה החזקה הזו.
וזה באמת תכנון מנצח למרוץ קצר. אבל, וזה אבל קריטי, אם ניקח את אותה מכונית כלילה, עם הקשית הרחבה שסידרת עכשיו, ונשים אותה באתגר המרחק, היא כנראה תפסיד בענק.
רגע, למה בעצם?
היא תזנק מקו הזינוק בטירוף, זה כן, אבל בגלל הפתח הרחב, כל האוויר יברח תוך, לא יודע, 2-3 שניות.
אוקיי, ומה קורה אחרי 2 שניות?
נגמר הדחף.
ובגלל שהמכונית שבניתי נורא קלה, אין לה כמעט מסה. ומי שאין לו מסה, אין לו הרבה?
טנה.
אין לה התמדות לאגור. אז ברגע שאין יותר דחף, החיכוך פשוט גובר עליה והיא יוצרת במקום.
בדיוק. אז מהנדס טוב יבין שעבור אתגר המרחק, צריך לעשות משהו שמנוגד לגמרי לאינטואיציה. לבנות מכונית הרבה יותר כבדה.
וואו, יותר כבדה? משקל לא אמור סתם להאט אותנו? מתחלה כן. מכונית כבדה תאיץ הרבה יותר לאט כי יש יותר מסה שמתנגדת לשינוי. אבל אם נשלב שלד הכבדה עם קשית צרה מאוד...
שמוציאה את האוויר לאט-לאט, לאורך זמן.
נכון. המכונית תתנהג כמו רכבת מסע ענקית. היא תצבור מהירות לאט-לאט, אבל כשהאוויר בסוף ייגמר, התנה האדיר שהיא צברה בזכות המסה הכבדה שלה...
יאפשר לה להתגבר על החיכוך ולהמשיך להתגלגל מכוח ההתמדה עוד מלא מטרים. זה פשוט מרתק. זו אותה פיזיקה בסיסית, אבל היישום משתנה ב-180 מעלות ביתר למטרה שלנו.
צד גם המושלמת לאיך מחקר מדעי באמת עובד. אנחנו מבודדים משתנה, למשל, מדביקים מטבע של 10 שקלים לשלדה בתור משקולת, מריצים את הניסוי ומודדים את האפשרה, הטרייד-אוף.
בין התאוצה בהתחלה לבין המרחק בסוף.
כן, וזה המעבר מחשיבה של איך זה עובד לחשיבה של איך אני רותם את זה לטובתי.
עברנו פה באמת חתיכת דרך. מבלון שמחובר לעץ קטן ועד עקרונות של טילים, פיזיקה של טנה וחיכוך אווירודינמי.
לגמרי. אבל את יודעת, יש כאן איזה משהו שאפשר לקחת אפילו צעד אחד קדימה. זה מעלה שאלה נורא חשובה לדעתי.
או אני אוהבת כשהדברים האלה מסתבכים. שפוך.
כל מה שדיברנו עליו היום מתבסס על עיקרון אחד. צריך לזרוק מסה אחורה כדי לנוע קדימה. חלקיקי אוויר או גזי פליטה של טיל, זה לא משנה. מסה שנזרקת אחורה.
נכון, חוק שימור הטנה. חייבים לזרוק משהו כדי לקבל טנה חזרה.
אבל אם אנחנו מסתכלים על מסעות ממש רחוקים בחלל העמוק, יש לנו פה מגבלה אדירה. טיל יכול לסחוב רק כמות מסוימת של דלק. מתישהו, המחלים מתרוקנים.
ואם נגמר לנו החומר לזרוק אחורה, אנחנו פשוט נתקעים, כאילו מרחפים לנצח באותה מהירות בלי יכולת להאיץ.
אלא אם כן, נמצא דרך לקבל טנה בלי לזרוק מסה של דלק. יש טכנולוגיה מדהימה שמתפתחת היום, שאולי שווה למאזינים שלנו קצת לקרוא עליה, שנקראת מפרש שמש, או באנגלית סולר סייל.
רגע, מפרש, כמו של ספינה. אבל איזה רוח יש בחלל שתדחוף אותו?
אין שם רוח של אוויר, אבל יש שם אור. המפרש הזה הוא בעצם יריעה עצומה וסופר דקה של חומר מחזיר אור, מראה ענקית שנפרשת בחלל. והרעיון הוא שחלקיקי האור מהשמש, הפוטונים, פוגעים במפרש ונעדפים ממנו.
אבל רגע, עשינו פה שעה של פיזיקה שמסבירה שטנה זה מסה כפול מייעוט. פוטונים של אור, עד כמה שאני יודעת, אין להם מסה בכלל.
אפס מסה, נכון מאוד, וכאן תורת הקוונטים מתערבת. מסתבר שלמרות שלפוטונים אין מסה, עדיין יש להם טנה, באופן פילי.
וואו, באמת? יש להם טנה בלי מסה?
כן. וכשפוטון פוגע במפרש וקופץ חזרה, הוא מעביר חלקיק זעיר של הטנה שלו לחללית. זו דחיפה פצפונת, כמעט בלתי מורגשת.
אבל בחלל, אין חיכוך שיעצור אותך.
בדיוק. מיליארדי דחיפות קטנטנות כאלה מצטברות יחד. לאורך חודשים ושנים, מפרש כזה יכול להאיץ חללית למהירויות בלתי נתפסות, בלי טיפה אחת של דלק.
זה פשוט, זה מעיף לי את המוח. אנחנו לוקחים את אותו עיקרון בסיסי שדוחף את מכונית העץ שלנו על השטיח, מקלפים ממנו לגמרי את הצורך במסה, ומשתמשים בטנה של האור עצמו כדי לגלוש בין הכוכבים. פשוט מטורף.
נכון. זה גורם לקשית הצהובה מהבלון השחור להיראות כמו הרבה יותר מאוד איזה צעצוע.
לגמרי. זו ממש התגלמות פיזית מוחשית של החוקים שמנהלים את כל היקום שלנו. וואו, טוב, נראה לי שזה מקום מעולה לעצור בו ולתת למחשבות לשייט קצת. תודה רבה לכולם שהצטרפתם אלינו למסע המרתק הזה מהסלון הביתה ועד לחלל העמוק. נתראה בצלילה לעומק הבאה שלנו.